פרק 67 של הפודקאסט, חם שום לוי ויריב פז. יריב, אתה רוצה לספר לנו אתמול על ההופעה שלך בתוכנית הבוקר של ניב רסקין, ובזה יעסוק הפרק שלנו היום.
איך אני אספר על ההופעה בטלוויזיה וכרגע הייתי מלצר שלך? זה האספרסו שלך, הזמנת אספרסו.
או, תודה רבה, תודה. תודה רבה. אני שותה בינתיים את האספרסו.
האמת שכן, אתמול הייתה תוכנית בטלוויזיה, ניב רסקין, תוכנית הבוקר.
הוזמנת.
בזכות שואם, מה? הוזמנתי. שואם הזמין אותי.
תודה.
אל תמשחק אותה, אל תהיה צנוע.
כן, בזכות הקשרים שלי.
שואם, יש לו קשרים.
ביחסי ציבור.
זה, אז באמת, תותח מספר אחד. ארגנו אייטם, יותר נכון, אתה ארגנת את הרעיון של האייטם.
האמת, אני אגיד לך, ארגנתי אותו במקום של שליחות.
איזה חמוד אתה.
במקום של להביא לאנשים את הגישה השונה, בניגוד למה שהם חושבים. רציתי לשנות את התפיסה, ואני כל פעם, כאילו, כשאני מדבר עם עיתונאים ואני מדבר עם הכלי תקשורת, אני מנסה לשנות את הגישה של המסכנות, ואין לנו, אנחנו לא יכולים ולא יכולים להתקדם, לאיך אנשים כן צריכים לעשות את זה, כי בסוף זה מה שיקדם אותם. להתמסכן ולהיות מסכנים ולהגיד, לא, אי אפשר להגיע לדירה, יוצא הרבה משכורות, אין סיכוי בארץ, כל הגישה הזאת, זה לא משנה מה המציאות, אם באמת קשה, זה לא יביא אף פעם אף בן אדם לשום מקום.
למרות שזו הגישה שלך בפודקאסט.
בפודקאסט, אבל לא בעסקים ובחיים. נכון. הקמתי עסק מסגשג, אני גם משקיע ומתקדם והולך ומתפתח, וגם בזכות הפודקאסט, בזכות מה שאנחנו עושים, בזכות הכל. ואני, המשימת החיים שלי, לשנות את הגישה בתקשורת, בעיתונות, שיתחילו לדבר על איך אנשים צריכים לעשות, מה הם צריכים לעשות בשביל להתקדם, לצמוח ולסגשג, כי זה באמת מה שמביא להם ערך. לכאורה, יש את החשיבה לפעמים העיתונאית, וזה בסדר לחשוב את זה, שאם לא נציג את זה של האנשים קשה ומסכנים, אז אנחנו נראה כמנותקים וכלא רלוונטיים. אז שמחתי מאוד שמצאתי קשב ויכולתי להביא אותך, שאתה מלווה משקיעים כבר המון המון שנים. והצגת להם למה ההורים צריכים לעזור לילדים לרכוש דירה אחרי הצבא. שזה נכון. גם, זה הפרק שלנו.
נכון. תראה, ככה, בגדול, אנחנו עסוקים, אני אשלים את הדברים שלך, אנחנו באמת עסוקים כולנו בלהתקרבן. אתה יודע, המחירים יקרים, ביבי, לפיד, לא משנה מה הדעה הפוליטית, חרדים, ערבים, אתיופים, סטודנטים, גרושים, גרושות, באמת, כל זרם, כל בן אדם יכול להזדהות לפחות עם קורבנות אחת, אם לא ארבע. ואתה יודע, מפה אנחנו בעצם מצדיקים את המעשים שלנו, למה אנחנו בסדר? למה אנחנו בסדר אם לא קנינו דירה? כי מה לעשות, אנחנו חיים במקום יקר, ולמה לא בסדר אם אני חי עד היום בסחירות? כי המחירים גבוהים, ולמה לא בסדר שסל המוצרים שלי יקר? ובכל זאת יש אנשים לא יותר מדי מוכשרים, לא נולדו למשפחות הנכונות, לא למדו איזושהי השכלה יותר מדי מטורפת, אף אחד לא שמו עליו איזה צ'ק ללמוד באיזה אוניברסיטת הרווארד, וזה אנשים שהם כן עושים את זה. ואתה יודע, ראיתי אתמול שיש איזה שף, לא זוכר את שמו, שהוא קיבל כוכב משלן רביעי, איפשהו יש לו מסעדה באירופה, אני חושב.
ישראלי?
כן, כן, ישראלי שהוא קיבל פעם, לא מוכר, לא מאלי של המאסטר שווק האלה, כן. קיבל משלן פעם רביעית. עכשיו תראה, אם הוא ילמד אותך במשך חצי שנה איך הוא עושה את המנות שלו, ואתה תשב ותראה כמה סוכר הוא שם, וכמה זה, וכמה זמן הוא מרתיח, וכמה זמן הוא עושה את הבשר, וכמה פה, כמה שם, לצורך העניין אתה תעשה בדיוק את אותה מנה, שהיא תזכה בכוכב משלן אותו דבר. נכון?
או שאתה תקבל את הסביבה ואת היצירתיות ואת החשיבה שלו, ואתה תעשה לבד דברים דומים אחרים.
בדיוק.
ותסכם
בדיוק.
את דברים.
בדיוק. תראה אחי, להמציא עכשיו איזה משהו של, לא יודע מה, איזה תיאוריה מטורפת שקשורה לאטום, אתה צריך ללמוד. פה כל הדברים האלה, בישול, אוכל ונדלן, זה דברים...
אבל גם הבישול, בוא, צריך הרבה דיוק, צריך כישרון.
בסדר, לא צריך כישרון.
דווקא בנדלן לא צריך כישרון, צריך אומץ.
נכון, זה בכלל. אתה בנדלן, באוכל, אם אני נותן לך את המתכון, אז אתה תדע להכין את זה.
אם אתה אוהב את זה, ואתה מוכן להשקיע בזה...
נהייתי רעב מכל...
טוב, תזמין לנו סושי. פה במסעדות...
בדיוק דיברנו לפני הפודקאסט, איך בפודקאסט של בן בן ברוך, יש אוכל, יש סושי, יש הכל, אז אמרתי, יאללה, נפנק פס.
יאללה, פעם הבאה, כן, תזמין פה שולחן מלא, והרבה אורחים, כן.
טוב, אז בוא נראה באמת מה דיברנו אתמול, שבלי עין הרע, אתה דאגת לאייטם, אני ישבתי נשבע לך כל הלילה.
אבל אתה הגעת בסוף, מזל.
כל הלילה, לענות בתגובות בפייסבוק, ולעוד אנשים ולעוד אנשים.
כי פרסמת את זה בפייסבוק שלך.
פרסמנו, באמת שמנו את זה בפייסבוק, ופתחנו איזושהי קבוצה גדולה שהצטרפו אליה בוואטסאפ, הצטרפו אליה עד היום, עד עכשיו, עד היום. במהלך הלילה 1,600 איש, והם ממשיכים לגדול ולגדול.
שאתה נותן שם תוכן וערך במדלן, מפרסם שם את הפרקים והכל.
לגמרי, לגמרי. אז טוב, בוא...
בדיוק, על מה דיברנו שם?
על מה דיברנו? אז ככה. בעצם דיברנו איך הורה סלש ילד.
אבל לא אמרנו, הדבר הכי חשוב שזה הפרק להורים שלכם.
זה להורים.
תנו את הפרק הזה להורים,
להורים
שלכם.
אבל...
סבא, סבתא,
נכון.
אמא, לא משנה באיזה גיל, תסבירו להם למה הם צריכים לעזור לכם היום לקנות דירה ולא בחתונה.
נכון, אבל חשוב שאם יש הורה שלא זורם עם החמשת הדברים שאנחנו נאמר עכשיו, הבן אדם יכול לעשות את זה בעצמו. בסדר? שלא עכשיו בוא, לא נטיל את האחריות על הורי, האבא לא הסכים.
ועוד משהו, אם ההורי עוזר לכם, הוא צריך לישון טוב בלילה, שלא יהיה מצב שהוא מוציא את כל החסכונות האחרונים שלו, ואת הכסף האחרון שלו, ואתם חיים ועם דירה, וההורי שלכם לא יכול לחיות. זאת אומרת,
נכון.
זה, צריך לשים את הגבולות,
נכון.
למה שאנחנו אומרים, וכן.
כן. יאללה, אז נתחיל.
כן.
אתה שמת את ה... זה, את ה... את הג'קט של הסקפטי
ושל ה...
שים אותו.
יאללה, רגע.
כי אתה מייצג אותם, אתה מייצג אותם.
בוא, אני מייצג ואני אקשה עליך.
תן לי בראש.
יאללה.
טוב, אז ככה. קודם כל, כולם יודעים, מחירי הנדלן גבוהים, כן, אני יודע, כולם מחכים לירידת מחירים, ומחכים, אנחנו מחכים לירידות המחירים האלה כבר 20 שנה. בין אם הירידות האלה יהיו, או בין אם הירידות האלה לא יהיו, יש חמישה דברים שאנשים צריכים לעשות כדי לקנות דירה, לא עוד חודש, לא עוד שנה ולא עוד 10 שנים, אלא עכשיו.
אחרי שהשתחררו מהצבא, עבודה ראשונה, עבודה שנייה.
בדיוק.
גם אם אתם סטודנטים.
גם. אני מדבר על אנשים, מבחינתי, אלה שהגדילו לעשות, יעשו את זה בתקופת הצבא, משלו, לפחות אחרי הצבא. הדבר הראשון זה, חברים, יש לנו ריטואל, שום, יש לנו ריטואל של כולנו, גם אני כזה. יאללה, בוא, סיימת את הלימודים, את הצבא, בוא תעשה טיול, תלמד, תעשה תואר, 4 שנים, תכיר מישהי, לפני שתעשו ילד, תקנו דירה. בין זה שאתה משתחרר לצבא לבין הרגע הזה, חולפות 7-8 שנים, שלא נדבר, אחד כמוני, אני התחתנתי בגיל 38, אז תחשוב, חלפו 16-17 שנה, אוקיי? הרעיון זה לא לחכות. אתה חייל משוחרר, תקנה דירה עכשיו. קנה דירה
לא
עכשיו.
לא יכול לקנות, אין לי עון עצמי.
רגע, רגע, רגע. יפה.
האמת, השתחרר מהצבא,
כן,
יש
רגע,
לו אולי
אני
פיקדון.
אני אסביר קודם למה.
פיקדון בכמה היום?
למה.
40
רגע,
אלף?
רגע, אני אסביר לך קודם למה. בסדר? למה זה? ואז תקפוץ עם מה שאמרת. למה? ההיסטוריה הוכיחה שככל שחלפו השנים, המחירים עלו. בסדר? בקורונה, אנשים אמרו לי, תשמע, קורונה, המחירים ירדו. לפני זה היה מע"מ אפס, אמרו,
אנחנו, אני גם חשבתי, האמת, וטעיתי.
נכון,
טעיתי.
כולם, כל מי שלא קנה, אתה?
לא.
אחר כך דיברו...
לא שלא קנה, חשבתי שזה באמת, אין אנשים עבודה, יש אבטלה,
כן.
ירד.
המחירים עלו, ועלו גם בקורונה, ובמיוחד עלו אחרי הקורונה, בסדר? עכשיו יש את התירוץ של הריביות הגבוהות. אחר כך אמרו, תשמע, היה מע"מ אפס. אני לא יודע אם אתה זוכר, יאיר לפיד, היה שר אוצר
כן,
לרבע
כן.
שעה, אמר, יאללה,
זה הקפיא את השוק ובום, שחרר אותו.
בדיוק. אחר כך היו מלחמות, אתה זוכר? צוק איתן, כל מיני מלחמות, בזה, גם לא. לפני זה, אם אני הולך עוד קצת אחורה, אנחנו מדברים על משבר הסאב-פריים, משבר... לא, היה לפני זה, ב-2011-2012, בני שטיימיץ עם נאום הפטישים שלו למשקיעים, 5 קילו.
לא בני שטיימיץ, יובל.
יובל שטיימיץ, אוי, אוי, בני שטיימיץ זה עשיר, סליחה. יובל שטיימיץ,
בני שטיימיץ הוא לא מדבר, כנראה שיש לו כסף, הוא סודר.
כן, סליחה, אין עריכות בפודקאסט הזה של הטמטום שלנו, נכון?
לא, אין.
בכל מקרה, יובל שטיימיץ, באמת, פטיש, אנחנו נוציא את כל המשקיעים, מס דירה שלישית, מס ריבוי דירות, אנשים נבלו, לא קנו. העלו את מס הרכישה, 3%, 5%, 8%.
קיצור, כל מה שקורה בסוף...
לא קנו, ואם נלך לפני זה, משבר הסאפריים 2008, אמרו, הנה, המחירים ירדו. בקיצור,
לא, 2008 זה היה סיפור אחר, כי השוק אז התחיל להתפוצץ ולעלות.
נכון, אבל מה אמרו? שבארצות הברית היה משבר, המחירים ירדו פה.
שנים לפני זה, המחירים ירדו. ריאלית, ריאלית, אם אני לא טועה.
תראה. אז בואו נעשה רגע סדר, כדי שלא לבלבל את הצופים סלש מאזינים. יש צופים. התקדמת בחיים.
התקדמנו.
בגדול, מחירי הנדלן דשדשו אחרי שנות ה-2000, במשך שנים רבות. ירידות מחירים משמעותיות לא היו יותר מדי, אבל היה דשדוש.
ריאלית המחירים ירדו, נשחקו כזה.
דשדוש היה. בסדר? אני מוכן לזרום על הדבר הזה. זאת אומרת, תראה, אני קניתי דירה ראשונה על דעתי ב-2006, אני חושב, 2007, זה היה בפתח תקווה, זה היה ב-500,000 שקל. בסדר? אלה היה המחירים. זה בערך פלוס מינוס היו המספרים. זה לא שלפני זה הדירה הזאת הייתה עולה 800,000. זה היה המספרים. מוכן לזרום על זה שדישו, אתה יודע מה? ירידות קלות במחיר. בסדר? לא היה פה משהו משמעותי שבן אדם קנה דירה במיליון שקל, שמצאת עצמו שהדירה שווה 800,000. בסדר? זאת אומרת, שתמיד עדיף לקנות עכשיו, גם אם נראה לך שהמחירים ירדו. למה? כי גם אם ירדו עכשיו המחירים, אנחנו נמצאים במאי, מאי, מרץ, אפריל?
לא, אפריל, אפריל.
אנחנו נמצאים באפריל 23, גם אם המחירים עכשיו ירדו, וואלה, אז יהיה ירדות מחירים. נראה לי ששנינו מוכנים להתערב שעוד 10 שנים מהיום המחירים יהיו יותר גבוהים. אתה מוכן להתערב?
כי קונים את זה...
בפרק ה-6,324 נתפגש. אז אתה אומר
שקונים, כן, שקונים את זה לטווח ארוך, אז זה לא מאוד משנה.
נכון.
זה לא מאוד משנה.
נכון.
אוקיי.
בסדר?
אבל עדיין, חייב שישתחרר מהצבא.
יפה. לכן עדיף, הבנת למה צריך לקנות כמה שיותר מוקדם? יופי.
לקנות מוקדם ואז אתה יכול להתקנן ולהתפתח.
יפה.
החשיבה שלך משתנה. אתה קונה שכר לימון שהוא מיינדסט.
נכון. עכשיו, תסתכל. בגדול, כדי לקנות דירה ראשונה, שזה הטיפ מספר 2, זה תקנה בזול. תקנה בזול, אחי. אם אתה היום לא יכול לקנות מטבח ב-40,000 שקל, אתה לא תשאיר את הדירה שלך בלי מטבח, נכון? אתה תקנה מטבח באיקאה, או שתקנה איזה מטבח ב-5,000 שקל. למה בדירות זה לא קורה? למה בדירות אנשים מחכים לדירה של ה-2 מיליון שקל, ועד אז הם חוסכים? למה? אפשר לקנות דירה זולה. עכשיו, שאלת מקודם, תגיד, אין להורים שלי כסף. אם אנחנו הולכים...
אין להורים ואין לחייל המשוחרר, הוא השתחרר עם פיקדון של 40,000 שקל.
יופי. אתה יודע מה הוא עושה ב-40,000 שקל? אתה יודע כמה זה כסף זה, 40,000
שקל? הוא אומר לך הרגע, זה ללימודים.
עזוב לימודים. יאללה, ירקו לי. עזוב, תשחרר מלימודים. באמת, אני אומר לך למה. תראה, דירה... זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. סליחה שלא עזוב לימודים, אבל אם אתה שואל אותי סדר עדיפויות, עדיף קודם להשקיע בדירה. למה? תראה, אם אנחנו הולכים על דירה שעולה 600,000, 700,000 שקל, בסדר? לקנות אותה צריך 150,000. שואם, אתה קולט מה זה 150,000? אתה אומר לבן אדם, יש 40,000. תשיג 110. אין, לך להורים, שאבא, אמא, תראה, בדרך כלל ההורים יהיה 150,000 שקל. בסדר?
שהם שמרו לך לחתונה.
שהם שמרו לך לחתונה. זה עדיף מחתונה. זה עדיף מחתונה. תגיד, נראה לך הגיוני שעל מסיבה של יום תוציא 200,000 שקל, אבל על דירה, לא? לא באמת. אנשים במרוץ אחרי הדירה. כל העיתונים זה דירות, דירות, דירות. יוקר המחיה, דירות, דירות, דירות. מדד המחירים לצרכן, מס תשומות בנייה, קבלנים, דירות, דירות, דירות. נראה לך הגיוני שכאילו על יום זה כן להוציא 200,000-300,000 שקל ולא מכסים
את זה. לא, אבל אומרים שהאורחים משלמים לך את המנות.
אבל אתה יודע שזה לא נכון. התחתנת, נכון?
יצאתי ברק איבן פחות או
יותר. יופי, כי כנראה אתה בונקר.
רוב האנשים... לא, ממש לא בונקר.
אני אומר לך, ברוב המקרים אנשים מפסידים. אנשים מפסידים.
לא בונקר, עשיתי אירוע לגודל ה...
כן, לא, לא משנה. רוב האנשים, אני אומר לך, יש לי חבר שיש לו, כמה חברים שיש להם אולמות אירועים, מפסידים. מפסידים.
למה? כי הזוגות אומרים, אין לי איך לשלם כאילו?
לא, כי הם עושים מסיבה...
לא, אני אומר, מאיפה בא לעולם יודע?
ברמת פנטהאוז עם תקציב של קומה ראשונה. זה מה
ש... לא, אני אומר, מאיפה בא לעולם יודע? מה, הבן אדם אומר, אין לי איך לשלם לך?
לא, כי הוא יודע כמה בדיוק עולה מנה, פלוס מינוס, אנחנו יודעים כמה אנשים מביאים לכל... זה לא משנה, הפודקאסט זה לא...
ברור.
לא משנה, הפודקאסט זה לא חתונות, בסדר? אבל בגדול...
אבל הוא קשור.
הוא קשור. אבל בגדול, עדיף, הבאת 200 אלף שקל, יש לך 200 אלף שקל, תיקחו מההורים, הורים, תיתנו לילדים שלכם 150-200 אלף שקל.
אתה מדבר פה להורים, אתה אומר.
נכון, תקנו דירה. בסדר? תקנו דירה. אתה יודע כמה חיילים משוחררים מגיעים אליי שההורים נותנים להם ספר. מתנה? מלא, מלא. אתה יודע שההורה, ילד שבא להורה שלו ואומר לו, אבא, אני צריך 200 אלף שקל לדירה, או 100 אלף שקל, והילד לוקח 100 אלף שקל בתור הלוואה, אתה יודע איך ההורה גאה? אני מת שהילדים שלי יעשו את זה. אני מת, אתה יודע למה?
יאללה, יש לך עוד כמה שנים.
א', אני אגיד לך למה, כן, הם בני 14. לא, אני אגיד לך למה. א', ההורה אומר לעצמו, בוא נה איזה ילד עם חשיבה כלכלית, בית, וואו, איזה יופי, לילד יהיה דירה. לילד יהיה דירה בגיל 21. הלוואי ולילדים שלי יהיה את זה. לא ממתנה. מזה שהם חשבו על הדבר הזה. חשבו. אני אומר לך שמגיעים אליי משקיעים בגילאים האלה, לא שאני לא מתאמץ על כולם, אבל אני הרבה יותר מתרגש מחבר'ה כאלה.
אתה מתרגש.
אני, מאוד. כי אני אומר לעצמי, קודם כל הוא יספר יום אחד שהוא יהיה זה, איך הוא קנה דירה בגיל 21, ואני אהיה חלק מהסיפור הזה. הרי הוא לא יגיד, הלכתי וחיפשתי וזה, הוא יגיד, הגרתי מישהו וחיפשנו והכל, וכי זה הדירה הראשונה
שלי. שמעתי פודקאסט.
שמעתי פודקאסט. שמעתי מישהו סקפטי, אמר, מה, מה פתאום, למה לקנות דירה, חתונה, אני כיסיתי הוצאות. בכל מקרה, אפשר היום לקנות דירה, וזה לא צריך להיות דירה ברחובות בשני מיליון שקל, ולחסוך הון עצמי, כי עד שתחסכו את ההון העצמי הזה, דיברנו על זה לדעתי בפרקים הקודמים, הדירה כבר ברחה מזמן. לכן צריך לקנות את הדירה.
רגע, בוא
נתראות. היה ולאבא אין כסף, אין כסף, סבא. למה אני אומר אבא? למה לא אבא ואמא? היה ולהורים אין כסף? הלוואה?
אין בעיה, אני אעזור עוד משהו. בינתיים החייל משוחרר, הוא גם לא חייב לעזוב את הבית, הוא יכול לגור אצל ההורים, ואז השכר דירה, השכר דירה מכסה פחות או יותר את המשכנתא.
נכון.
מקסימום אתה צריך להוסיף עוד איזה 900 שקל.
נכון.
תגור כמה לא כזה נורא לעזוב את הבית בגיל 26.
נכון.
לא פשע.
באמת שלא, נכון.
חמש שנים כבר התקדמת, חמש שנים.
תסתכל, אנחנו חברה, נהיינו חברה, שאם היינו רואים אותה לפני 40 שנה, היינו אומרים איזה חברה מגילה נהיינו. למה? תראה, הילדה שלי, בת 8, יש לה אייפון. היא קטנה. האייפון גדול. אתה יודע, האייפון כמעט, לא רוצה להגיד בגודל שלה. אבל תחשוב, ילד בן 8, יש לו אייפון. הילדים נוסעים לחול. ילדים נוסעים לחול.
כל שנה, כל הזמן. כמה פעמים בשנה אפילו?
מה? כמה פעמים בשנה ילדים נעשה? אני שואל את הילדים שלי, תגידו מה, הילדים שלי היו עכשיו באמסטרדם. היי, תגידו מה, כל הילדים, חשבתי כאילו הם היחידים. שזה, מה? מיקה הייתה בלונדון, הוא היה בפריז, זה היה פה. בוא נאם, זה כאילו כולם נוסעים מתמידים. אז כן, עדיף שהילדים יטוסו פחות לחול, ושההורים יחסכו להם את ה-150 אלף שקל האלה, שיקנו להם דירה הרבה יותר חכם, כלכלית.
הנה, אתה שוב מדבר פה להורים פעם שנייה.
כן.
ותרו על אפילו חופשה
בפעם
בחמש שנים,
כן, כן.
ושבגיל 20 יהיה.
אתה יודע, אפילו, עזוב, חופשות בארץ. חופשות בארץ. אתה יודע כמה עולה חופשה בארץ? פגשתי אותך במקרה באילת, נכון?
כן, לא, יופי. אז שמתי בוכתה רצינית שם.
יופי. נכון.
פשע לספר אפילו.
נכון, כמה שמת? 15-20?
בכל המועד סוכות, במלון דן, והיה לנו שם כמעט סוויטה שם.
יופי. אז תחשוב, אחי, דיברנו כולה על פאקינג הוצאה אחת שלך מתוך מאות במשך שנה. עכשיו, אתה לא חריג. כמה היו בלעד שהיינו?
היה מפוצץ.
מה זה? היה מפוצץ. תחשוב, אנשים מוצאים על חופשות, על טלפונים, על קניות בסופר, 4-5 אלף שקל בחודש. מה אנחנו מדברים פה על הלוואה של 150 אלף שקל? לקחת הלוואה של 150 אלף שקל לקנות לילד? ואם אין, נניח, את ה-150 אלף, לקחת הלוואה או חצי מזה הלוואה או לארגן את הכסף 150 אלף שקל לילד? לא בעיה, והאמן לי גם הילד יודע לארגן את זה.
אז אפילו אתה אומר אם הילד בן 10... אם היום ילד בן 10, ואתם רוצים לעזור לו בגיל 20-21, כבר עכשיו תשימו בצד
כן,
חלק מהכסף.
אני לא יודע מה יהיו מחירי הנדלן ב-21, כנראה כבר לא יהיה 600,000, 700,000 כמו היום. כנראה זה כבר יהיה 1,200,000, 1,300,000, אבל כן.
אין בעיה, אתם יכולים לחסוך לו בפוליסת חיסכון או בקופת גמל.
נכון.
שזה יעבוד בשוק ההון בינתיים, ואז הכסף יהיה מוכן לדירה.
נכון. אז דיברנו על נקודה ראשונה, של לקנות... אתמול. בסדר? זה דבר ראשון. לא לחכות לחתונה עוד 7-8 שנים, כי אז יהיה יותר קשה להגיע לזה.
קחו את הילד או שאתם תקחו את ההורים, תשמעו איתם ביחד את הפרק הזה, ותקנו דירה אחריו.
יפה. דבר שתיים. הזכרנו אותו מקודם, גלשנו עליו, נרחיב עכשיו טיפה. טיפ מספר 2, קונים לפי תקציב שיהיה נמוך. מה זה אומר? זה אומר לא נס ציונה, רחובות, הרצליה, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, קונים דירה למגורים. לא. קונים דירה להשקעה בפריפריה, ב-600-700 אלף שקל. תראה, מי שקונה דירה ראשונה זה 25%. זה אומר שאם קונים דירה ב-600 אלף שקל, 25% זה 150 אלף שקל. זהו. זה כל ה... זה, תחשוב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט פה ליד הכביש, עוברות פה מכוניות ששוות מעל 150 אלף שקל.
טוב, פה מיליונרים. יותר, איזה... חצי מיליון נראה לי. חניתי פה בחנייה עם רכב, לא, לא רכב של מזכנים, הרגשתי פה אני, תקשיב.
באמת. בכל מקרה, אנשים נוסעים ברכבים גם של 100-150 אלף שקל, ולא מדובר על תקציב מאוד מאוד גבוה. קונים דירה שהיא דירה זולה, עדיף מאשר הכסף יהיה בבנק והכסף יישחק. היום הכסף עושה 4%, נכון? 5% בבנק, שזה אחלה. אבל תחשוב כמה הכסף עושה מסחירות, גם 4-5%. אם הדירה דירת שותפים, גם 7-8%. ולא רק זה, גם עליות מחירים. אוקיי? עכשיו, זה עליות מחירים בדירה שאתה קונה ב-600,000, והיא עושה 4%. זה 4% לא על ה-150 הון עצמי שהבאת, אלא על ה-600. בסדר? אז טיפ מספר 2, לקנות דירות זולות.
לקנות דירות זולות. אוקיי. טיפ שלישי?
טיפ מספר 3. אין לך מה להתקיל אותי ב...
יש לי.
אז קדימה.
אבל בשביל שתוכל לקנות דירה, אלה צריך למצוא עבודה, והוא צריך לפחות ותק של חצי שנה בעבודה.
אוקיי, אז ככה. קודם כל, בגיל הזה...
ילד, אני קורא לו ילד. חייל משוחרר.
כן, הוא ילד. בגיל הזה, בכל מקרה, גם אם הילד עובד, ההורה צריך להיות ערב משלם.
וואלה, למה? כן. תסביר.
כי הבנק יוצא מנקודת הנחה שלילד אין כלום בארץ. אין לו כלום. אין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו תואר.
הבנק לא מסכים לי.
הבנק רוצה ערב משלם.
ואם הילד עובד בהייטק, הוא עובד בהבטחה ועושה 10-12, מה אכפת לו?
תראה, קודם כל, במקרים חריגים שהילד עובד בהייטק, והוא באמת עילוי שעושה 10,000 שקל במעלה, אז כן.
10,000 זה לא גבוה בהייטק, בוא.
לא, אבל בגיל הזה זה כן.
אוקיי, 10 ומעלה.
בדיוק, נטו. אז הבנק אומר, טוב, יאללה, כבר הוא לא יעזוב מקום עבודה וזה. מה הבנק רוצה? הבנק רוצה מישהו שישרת את החוב. הוא לא רוצה להקל את הדירה. ולכן הוא מוכן לתת את הכסף. אבל אם אין לך עבודה טובה, ואתה גר בבית של ההורים, ואין לך יותר מדי קריירה והכל, כן, הוא רוצה שיהיה מישהו שזה, ולכן ההורה הוא חותם ערב. כמו שהיה פעם, פעם אנשים...
אז ההורה עוזר לו עוד פעם בדרך כלל.
ההורה...
הוא עוזר לו בעון העצמי, והוא עוזר לו כלובד תומך.
נכון.
אוקיי.
בסדר? זה דבר שני.
טוב.
דבר שלישי, להתרכז בעיר גדולה. בסדר, הרי אמרנו, בוא נלך נקנה דירה ב-600 אלף שקל, אבל לא ללכת לערים איזוטריות כאלה, וסליחה, אני לא רוצה לפגוע באף עיר, באשר אי וכו' וכו', אבל לא ללכת לכל מיני ערים קטנות כאלה, שאם אתה רוצה, אני אתן לך דוגמה, אבל לא יודע מה, ירוחם, אופקים.
דימונה.
כל מיני ערים שאין בהם חיים. אתה מבין? כאילו, אין בהם יותר מדי עוגנים, אין בהם יותר מדי ערים ליד. אוקיי,
נעריה, נגיד.
נעריה, וואלה, יכול להיות סבבה. כן.
קריית שמונה גבולי כזה.
קריית שמונה, לא, בקריית שמונה דווקא יש אוניברסיטה. אבל אם אתה שואל אותי, יש שתי ערים כאלו בארץ.
המכללה עמק יזרעאל, משהו?
תל חי, לא?
תל חי.
נראה לי. לא משנה. אם אתה שואל אותי, יש שתי ערים כאלה בארץ, שזה חיפה ובאר שבע. ערים גדולות, ערים עם אוניברסיטאות, עם מקומות בילוי, עם בנקים, עם ערים סביבם, עם חיים, רכבת, לתוך העיר, מחוץ לעיר, כאילו ערים עם תנופות בנייה, כאילו באמת עיר עם נוכחות, לא כל מיני קטנות כאלה, זה בא לידי ביטוי בסחירות. אתה מבין, אתה לא רוצה לשים את הדירה שלך לסחירות, ואתה יודע, יש הגירה שלילית, ולא באים אנשים, ותרצה למכור, גם המחירים לא עולים, כי העיר לא גדלה ולא מתפתחת.
אוקיי. עיר גדולה, אמרת. טיפ שלישי.
אז זה צריך להיות עיר גדולה. בסדר?
אוקיי.
מה אתה אומר על עיר גדולה?
יאללה. כן. מה זה?
אתה רוצה עוד אספרסו?
לא, אני מסכים. הנה, חיים. סתם. אני מסכים איתך. לא, אני מסכים איתך בקטע הזה. אמרנו, באר שבע, חיפה, אמרת גם נעריה, גם טוב. כן.
סבב.
קריית שמונה, קרוב למכללת תל חי.
כן. תראה, טיפ רביעי, זה, אני חושב שגם דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, וזה טעם אישי. דיברנו על זה?
דיברנו, הזכרנו את זה, שאל תקנו דירה לפי מה שאתם אוהבים ואתם רוצים לגור, כי אז אתם לא תקנו בידי. לעולם.
אז
לא
בגדול, תקנו... תראה, אנחנו הולכים, ההורים הולכים לקנות השקעה לבן שלהם, לבת שלהם, בסדר? או הילד הולך לקנות עבורו.
זה הילד צריך לקנות עבורו, הוא צריך להיות גורם פעיל בעסקה, כי אם ההורים קונים בשבילו, יכולה לעבור רשות המיסים ולהגיד שהוא מנסה...
נכון. הילד, הילד... אז תשאל אותי את זה בסוף. בסדר?
אין בעיה. הילד הבן, הוא צריך להיות גורם מעורב ולשלם את המשכנתה, ולהיות זה שמקבל את השכירות, וכל מיני חוקים שלא יבוא יום אחד מישהו ויבלבל את המוח.
כן. אז תראה, טוב, אם כבר נגעת בזה, אז ככה. היה מקרה הדר מוכתר, שבעצם...
שזה כאונות...
כן. שהיא באה והפילה את ההורים, שאחר כך גם נאלצו לשלם מס רכישה, אבל בגדול, המדינה רוצה לראות שהנכס באמת שייך לילד, ולא הורים...
אגב, אבל גם זו המטרה, שהנכס יהיה שייך לילד, נכון. לא שההורים נכון. יחסכו עוד כסף.
נכון. יש למס הכנסה מנגנון מאוד פשוט לעלות על הדבר הזה. וזה פשוט, ממי יורד המשכנתא ולמי נכנס השכירות. אם המשכנתא יורדת מההורים, והשכירות נכנסת
הרגע, להורים. רגע. שנייה, ההורים אבל יכולים לעזור בחלק קטן מהתשלום, אבל רוב צריך להיות
השכירות אמורה להיכנס לילד.
לחשבון הבנק של הילד שהוא... ברור. הוא לא שותף עם ההורים.
הוא לא שותף עם ההורים, נכנס אליו, ועדיף גורם שהמשכנתא תרד משם. בסדר? ברגע, מה היה במקרה של הדר מוכתר? אגב, היא לא שקרה. זה באמת לא הייתה דירה שלה. לא נכנס ממנה כסף, היא לא הרוויחה ממנה שקל. היא הפילה את ההורים. אבל זה, מה היה במקרה שלה? כנראה. ההורים רשמו את הדירה על שמה.
לא, על שמה. על שמה.
כן, שמעתי. והמשכנתא והשכירות היה מהם. כך שבעצם למעט הרישום, הדירה לא באמת הייתה שלה.
פיקטיבי, בקיצור.
בדיוק. אז לכן, הדירה אמורה להיות של הילדים. הילדים אמורים לשלם את המשכנתא, אליהם אמורים להיכנס לשכירות. ואם יש התחשבנות קטנה כזו או אחרת, אז בכיף אפשר לעשות. אבל זה המנגנון שקובע שהדירה אכן שייכת לילדים. בסדר? יופי.
מעולה.
זה, אמרנו הדבר השלישי, הדבר הרביעי זה הטעם האישי. תראה, אנחנו הולכים לקנות השקעה, והיא גם לא יקרה. מחירי הנדלן, 600-700 אלף שקל, זה לא אזורי הרצליה פיתוח, וזה לא אזורי קיסריה, וזה לא אזורי רמת אביב, זה אזורים של חתך סוציו-אקונומי יחסית מאוד נמוך. השכירות שם נמוכה, 2,500 שקל, אבל אנחנו הולכים לקנות פה השקעה. אנחנו הולכים לקנות פה כמו מניה, בסדר? שבגדול אנחנו, מה אנחנו צריכים לראות? אנחנו צריכים לראות שאנחנו קונים דירה טובה, שהיא תהיה מוזכרת, ושהמחיר שלה יעלה, ובדרך היא תעשה תשואה טובה. ולכן, הטעם האישי, אם הדירה מוארת, לא מוארת, יש חלון, אין חלון, או יש רעש בכביש, או אין רעש בכביש, זה לא רלוונטי בכלל.
כן, אבל אתה צריך להיות, אתה צריך לחשוב כמה נוח לך להזכיר את זה.
נכון.
שלמדתי תחנת אוטובוס.
נכון, אבל לא לפי הטעם האישי שלך.
נכון, אתה צריך לחשוב מה חשוב לאנשים שגרים באזור. נכון. איך זה יהיה הכי מבוקש עבורם, לגמרי. שתמיד יהיה לך קל להזכיר.
לגמרי, אני מסכים איתך, אבל...
לא, רגע, זה בסדר לחשוב על רעש, זה שהרעש שלא יפריע לדיירים. שאם אני קונה עכשיו, יתמזל מזל לקנות אפילו 4-5 חדרים, נניח שהתקציב שלי יותר גדול, שתוכל לגור פה משפחה, והילד יוכל לעשות שיעורים בצהריים, אני לא צוחק.
נכון. אבל תראה, חשוב שתדע שיש אנשים שרגילים לחיות בכביש ראשי. רגילים. בסדר, הנה, דיברנו מקודם על פה. אני גר פה על הכביש הכי ראשי במדינת ישראל. זה הכביש הכי ראשי. לא אחר... מה? מה אתה אומר? זה הכביש הזה, זה הכביש הכי ראשי בארץ.
קרוב לאיילון, אתה מתכוון?
כן, פה.
הכביש קצת יותר רחוק ממך, אבל בסדר.
תגיד, רציני, הכביש 15 מטר מפה.
כן, אבל מאחור יש את הבניינים, אז זה כמו שוחח כזה.
לא, מה פתאום? תסתכל פה, הכביש פה.
תסתכל אחר כך.
זה בין פה לבניינים ממול, זה בדיוק הכביש. יש אנשים שחיים ככה, זה לא מפריע להם, בסדר? אבל, בוא נגיד, בבניינים ישנים, עם כביש, בלי כביש וכאלה, יכול להיות שאתה טיפוס של שקט. ואני טיפוס...
הרוב יעדיפו שקט, בדרך כלל.
בסדר, הכל טוב, אבל... אנחנו לא, הדירה מוארת, לא מוארת, כל מיני דברים שהאנשים שמשקיעים לא יכולים לסבול על עצמם, זה לא אומר שהדיירים שלהם לא ככה. ולכן, לא לבחור לפי הטעם האישי. אתה יודע איך אפשר לדעת שבכלל זה אמור להיות ככה?
רגע, אבל יכול להיות שהטעם האישי פוגש גם את הטעם הכללי של הסוחרים, אבל אפשר להתעלם מזה.
תראה.
ברור שעדיף דירה מוערת על חשוכה בלי קשר גם עבור סוחרים.
נכון. נכון.
עתיקנו עכשיו דירה שיש בה כיוון אוויר אחד שמישהו סגר ועשה כל
מיני... אחי, יש מישהו שאמר את המשפט, אני לא זוכר מזה, תגור איפה שאתה אוהב, תשקיע איפה שיעשה לך
סוחר. נכון, אבל מצד שני, אני אומר, אל תחפשו איזה דירה עכשיו יותר חשוכה. אם יש דירה יותר מוערת ויותר טובה, תקנו אותה.
ברור, ברור. אבל אל תנסו לדמיין את עצמכם, האם אתם הייתם מוכנים לגור בדירה הזאת.
כן, תחשבו איך זה מתאים לרוב הסוחרים באזור.
באזור, בדיוק.
זה מה שחשוב.
נכון. בסדר?
אוקיי.
טוב. כמה זמן עבר?
30 דקות כבר.
אז צריך לתקתק. יאללה, יש עוד דבר אחד.
שההורים לא יפסיקו להקשיב.
כן, נכון. טוב, דבר אחרון, אמרנו 5 דברים. דבר אחרון, צריך לקחת מישהו, בדיוק היום מישהו אמר לי, תגיד, אני לא יכול לעשות את כל זה בעצמי. אז התשובה היא כן. כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו. אם יש לך זמן ללכת, לעשות ניתוח שוק, לבחור עיר, לדעת מה השכונות הטובות, מה השכונות הלא טובות, מה הרחובות הטובים, הרחובות הלא טובים, לדעת לשפץ בעצמו, לדעת להזכיר בעצמו, ולעשות את כל הדברים האלה מההתחלה עד הסוף, תעשו את זה.
אז חייל משוחרר במקום להיות בטיקטוק? אצל השטח.
בטיקטוק, כן, בשטח. אני יכול להגיד לך, דרך אגב, אתה יודע, יש לי משקיע בדיוק מקודם דיברתי איתו. תקשיב טוב, הוא משפץ את הדירה שלו בערך 5 חודשים. 5 חודשים. שתבין, אמרנו לו, בוא נשפץ לך את הדירה שהוא קנה אותה לפני 5 חודשים. בוא נשפץ לך אותה ב10,000 שקל. הוא אמר לי, מה פתאום, זה יקר, אני אשפץ בעצמי. הוא הגיע ל20,000 שקל, והוא משפץ את הדירה כבר 5 חודשים. אתה יודע, כבר צחקתי עליו עכשיו, אמרתי לו, תשאיר כבר את המפתח, מתי הדירה מוכנה? אני בזמן הזה כבר הספקנו לעשות 7 דירות שותפים.
כאילו זה לא...
למה אני אומר את זה?
רגע, אבל הוא שיפוצים בה, אתה פתאום במקצוע שלו, אני לא מבין.
לא, מה פתאום, הוא לא, הוא גם מסכן, הוא גר פה במרכז, הוא כל יום נוסע לחיפה, הולך, חוזר בלילה, וזה כולו מזיע כבר, והכל אומר, איזה טעות
עשיתי. וואי, אתה רוצה לשמוע סיפור? שלקחתי את... הבן אדם שקניתי ממנו את הדירה, עשה כל מיני שיפוצים ועבודות בעצמו. עשה פרקט על הקיר, שהוא הדביק בעצמו, היה כל פעם אמר לי, הייתי יורד ברכבת ועושה בשביל לחסוך.
כן.
הוא לא היה כל כך, בסדר, אף אחד לא יודע מי זה, אני מרגיש בנוח לדבר עליו. הוא היה מהנדס וזה, מזכורת, אני מאמין, בסדר, כאילו, כי אם אני קניתי ממנו את הדירה והוא כבר התקדם לבית פרטי, ועדיין הוא עשה את זה.
כן, אז תראה, יש אנשים שיכולים לעשות את זה בעצמם, ושעשו את זה בעצמם. אני לא חושב שללכת, לנתח שוק ולבדוק, וזה, ואיזה רחובות, ומה כן, ומה לא, נראה לי מאוד מאוד קשה. היה, והצלחתם, סבבה. רק, אתה יודע, דרך אגב, איזה מוכרים אני אוהב? אני הכי אוהב את המוכרים שגרים במרכז, והדירה שלהם נמצאת בחיפה, והם גם לא לוקחים את הווך. אתה יודע למה?
נו.
כי תחשוב, אחרי 3-4 פעמים שהוא נוסע להראות את הדירה בחיפה, אתה יודע, בפעם החמישית איזה מוטש הוא, אפשר להוריד לו במחיר, כאילו הוא שילם ל3 מתווכים. אומר לך אמיתי, יש לנו כמה דירות כאלה שקנינו, שהמוכר היה מהרצליה.
כאילו הוא חוסך את האיש מקצוע, בסוף הוא דופק את עצמו.
בטח, אתה יודע, הוא כבר בא בפעם
אחת. כן, אבל הבן אדם אומר, אני משלם לכל כך הרבה אנשים.
אין בעיה.
די כבר, אני לא מסוגל להוציא כל כך הרבה כספים.
קודם כל, איזה אנשים הוא משלם? הוא בסך הכל רוצה למכור.
מלווה משקיעים.
לא, למה? הוא מוכר את הדירה. בן אדם שמוכר את הדירה.
אתה אומר מוכר, אוקיי.
כן. אותו דבר, דרך אגב, זה, אני...
בוא, אבל גם 10,000-20,000 שקל, 30,000 שקל, זה לא מעט כסף.
הוא יעשה את זה בהנחה, כי הוא יתיש את עצמו אחרי חודש. דרך אגב, הורדנו לו באמת במחיר 70,000 שקל. אתה יודע למה? הוא בעצמו אמר לי, לפני החתימה, הוא אומר לי, אין לי כוח כבר לנסוע. הוא אומר לי, אתה יודע כמה פעמים נסעתי, כבר אין לי כוח לנסוע. הוא אומר לי, אתה יודע כמה פעמים נסעתי, ואנשים לא באו. הייתי בדירה, הוא גר ברשפון. המוכר גר ברשפון פה, הדירה בחיפה. הוא אומר לי, אתה יודע כמה פעמים הגעתי לדירה, פתחתי את הדירה, הקונים אמרו לי, סליחה, אנחנו לא יכולים לבוא היום. עכשיו חיכיתי בדירה, כמו מפגר.
כי השוק גם לא טוב. אז הם מזלזלים.
בכל מקרה, אני חושב ששווה לקחת איש מקצוע שיעשה את הכל. הוא מכיר את הדירות הטובות, הוא מכיר את השיפוצניקים הטובים, הוא מכיר את הרחובות הטובים, הוא יודע איך להביא דיירים, הוא יודע לעשות את הכל מהר. ומי שחושב שהוא יכול לעשות את זה באותה מידה, אז אלן מסל, אין פה, כמו שאמרנו בהתחלה, אין פה איזושהי גאונות מטורפת.
יש פה פשוט מקצועיות שאם עשית את זה כמה פעמים.
כן, בדיוק. יש הבדל בין אחד שעשה את זה נניח 500 פעם לבין מישהו שעושה את זה בפעם.
טוב, סיכמת.
סיכום, לא?
כן.
מה, אין לך שתייה וזה? מה,
נגמר לי, איך תמנה לי בפרק הבא?
מתי יהיה הפרק הבא? עוד דקה.
משהו כזה.
כן. זה לא כאילו הלכנו הביתה, חזרנו עוד שבוע.
בוא, נעשה כאילו אנחנו הולכים.
יאללה, נתראה בפרק הבא.
יאללה, להתראות. ביי ביי. Music licensing reimagined. IO.